אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אחת פלוס חמש. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
קודם כל אני צריך תמיד לזכור את ההיצעה של לוסי אומרת בספר, ומתישהו שהיא סוגרת את הדלת, היא אומרת ככה, אבל היא סגרה אותה היטב, כלומר את דלת הארון, שכן ידעה כי שטות גדולה היא להסתגר בתוך ארון הבגדים, אפילו זה ארון קסמים. היא השאירה חריץ קטן. אז גם כשאני רוצה להיבלה בכל מיני מקומות, אני תמיד משאיר לי איזה דרך החוצה, סדק קטן, דרכו האור ייכנס.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס חמש, אורח באולפן עם חמישה ספרים, והיום נמצא איתי המשורר, המתרגם, הצייר, המול, ערן צלגוב. שלום ערן.
שלום שלום.
באת מבאר שבע.
כל הדרך מבאר שבע.
אני מן העמק, נפגשנו באמצע.
באמצע.
מה שנקרא, אנחנו ממש עונים על השאלה הזאת במתמטיקה.
כן.
אם רכבת יוצאת מפה ומפה, כל אחד מאיתנו בא ברכבת, מתי הם ייפגשו, באיזו שעה הם ייפגשו. אז הנה נפגשנו. אתה גם קורא לעצמך משרגם, שזה הלחמה כזאת של משורר ומתרגם. אני חושבת שאתה הרבה יותר מתרגם ממשורר, נכון? מבחינת כמותית, סטטיסטית, יש לך המון שירה שתרגמת.
יש לי בעצם רק ספר אחד שאני חתום עליו כמתרגם. בצל חורש חלב.
כן, של תומס דילן.
אבל אני מתרגם או משרגם כן. הרבה מאוד, ואני גם כותב הרבה מאוד. זה תלוי ברגע.
כן, אני מקבלת ממך כל הזמן שירים. וגם הרבה ציורי חתולים, כי שנינו אוהבי חתולים, ועוד נדבר בזה. התמול של הוצאת הספרים רעב, הוצאה באר שבעית, גם של אנשים פה בארץ שכותבים, גם של תרגומים מחול, שמביאים שפה אחרת, חוויה אחרת, חוויה שולית, אפשר להגיד, של השוליים. אחד הדברים שאני הכי אוהבת אצלכם הוא האנתולוגיה, סופת השירים האפרו-אמריקאים, קושי לאימא שלהם. ושם המכחבים המשוררים האפרו-אמריקאים החשובים ביותר, בראשם לנגסטון יוז. וגם בשנה החולפת פרסמת ספר ילדים ראשון, ששמו הפוך על ענף.
נכון.
יש לך שלושה ספרי שירה, ואנחנו נתמקד יותר היום בספר האחרון עד כה, ששמו פרו-ט-זה. עכשיו זה כתוב ככה, פרו-פ-ר-ש-ו-ו, בסוגריים תזה, תת, ואז האותיות זין ה', כי המילה פרוזה נמצאת בתוך הפרוטזה. זה ספר שראה אור בהוצאת פרדס, ויש בו שירים וגם שירים מאוד ארוכים, כמעט סיפוריים כאלה. בוא נתחיל לקרוא קצת. בריות אקראיות.
בריות אקראיות. ובין לבין צצו הנמלים והזבובים והכנימות והפרושים והתיקנים והיתושים והכינים והקרציות והעלוקות והתולעים והרימות ויצאו וטיפסו והופפו וזחלו ודרכו ורמסו ועלו מן הצדקים והחרקים החמים והרקים של הבריאה המהבילה וזמזמו וחרקו והמהמו ובזבזו וצקצקו והקצצו והקצו ומצצו וסבו והזילו והזיעו והפרישו והתרבו עד למעוד. ומנגד, את יחידה ואני יחידי, והיינו אחד וכל העולם כולו.
עכשיו, לאורך הספר הזה אתה מתעסק עם הבריאה, ועם עוד כל מיני דברים שקשורים בתנך ובפרשות השבוע, ופה אתה ממש מתחבר אל השפה הזאת, ואם אלוהים אומר פרו, רבו, לנו, בני האדם, אתה לוקח את זה פה לכל היצורים הקטנים, הלא חשובים, אלה שאנחנו מואחים אותם. והאדם הוא אחד והאישה היא אחת. אתה עושה פה מהלך הפוך.
כן, אני
חושב. זה מה שאלוהים מתכוון, שאנחנו נזר הבריאה, אולי אנחנו פחות מנזר הבריאה.
אנחנו חלק.
חלק, כן.
חלק קטן שעושה הרבה נזק אולי, גם לסביבה, גם ליצורים החיים, וככל שעוברות השנים אני גם מבין כמה נזק אנחנו עושים, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו מה המקום שלנו, אולי קצת צניעות.
אתה יכול לדבר על זה במונחים של הנופים שיש במקום שבו אתה גר, של המדבר? כי הוא גם נמצא פה. המון חול יש פה.
המון חול יש פה.
בספר הזה.
אני חי במדבר, אבל המדבר הולך ונעלם, העיר הולכת ומשתלטת עליו, ומי שחי בתוך באר שבע לא תמיד יזהה שזו עיר מדברית, למרות שהשמש טורחת ומזכירה לנו את זה בימים החמים, או כשפורסים משהו חדש בעיר, תוך חצי שנה הוא נראה כבר ישן ומעביק. כן. אבל המדבר מתרחק, הולך ומתרחק מאיתנו.
ואיך הוא נכנס לשירה שלך?
דרך האלרגיה. דרך האבק שלא שואל אותנו שאלות. כשאני יוצא קצת החוצה, לקחת אוויר, גם זה מין איזה... המדבר הוא תמיד המקום הזה, הביניים הזה, מין הנבואות, נכון?
כן.
עד ליום-יום שלי, שאני רוצה קצת, רגע אחד של שקט, אז מסתכלים קצת מעל המגדל ורואים את המדבר.
כי אם אנחנו מדברים באמת על הספר הזה שמתחבר אל התנך, התנך, כשאנחנו חושבים עליו, מתרחש במדבר, הסיפורים הגדולים, הסיפורים על האבות, האימהות שלנו, סיפורים מדברים.
כן.
זה... אתה גם מתחבר פה לסיפורים של האבות בעיקר, ולוקח את זה אל עצמך כאבא.
אני לוקח את עצמי כאבא וכבית בו זמנית. אני גם, אני חוזר לסיפור שתמיד מטריד אותי, עקדת יצחק.
כן.
הוא רודף אותי בכל הספרים שלי, ובכל מקום שאני מגיע אליו, אני תמיד חוזר לסיפור הזה. פעם כאבא ופעם כבן.
בוא נקרא... שיר שלך מהספר הזה, ואז תגיד לי למה הוא רודף אותך.
בני שלי, אלו ימים נוראים. שמע קולי אשר שמע בקולות, שמע קול אברהם ליצחק, ואל תלך בדרכו ההיא. הלל עלילות, הפלא פליאות, חקור גדולות ושאל שאלות. אל תלך בדרך ההיא. אל תרד בורות, אל תקבל פקודות, אל תושיט ידיך ואל תשלח ידך. שמע קולי לא כיצחק לאברהם, שמע קולך הפנימי פנימה, וקבל חבריך ואויביך, והרבה רחמך עליהם ועל בנותיך ובניך, והיית ותהיה ושמע, והאלוהים כבר יראה לו השה לעולה.
למה רודף אותך הסיפור הזה?
כי אנחנו חיים במציאות הזאת, שאנחנו עקודים לרוח הלאומית, ואנחנו עושים דברים לא תמיד שאנחנו רוצים, ואנחנו הולכים לצבא, כי אנחנו ילדים טובים וילדות טובות, והילדים שלנו כנראה הלכו לצבא, כי הם ילדים טובים וילדים טובות, וזה ילדים טובים וילדות טובות, אולי במרכאות כפולות, שלא שואלים שאלות. וזה קשה, כי המציאות הישראלית הזאת שלא מפסיקה, גורמת לנו לשאול שאלות, האם באמת זה הכרחי? מה שאנחנו עושים, ולמה זה צריך להיות בדרך ההיא ולא בדרך האחרת. אני רוצה שישאלו שאלות, אני שואל את עצמי שאלות, אני לא יודע מה הייתי עושה היום אם הייתי צריך להתגייס.
אתה גר, יש לומר, במקום שבו חווים את המלחמות עם עזה,
כן,
באמת.
כן.
ואת הטילים.
ואת הטילים, כן.
ואיך אתה מרגיש עם זה? כי מצד אחד אתה רודף שלום.
אבל אני רודף אותו, הוא בורח. זה קשה. זה קשה. בין 2015 ל-2017 לימדנו באוניברסיטת נורת' ווסטרן על גדות אגם מישיגן. והייתי מלמד בימי רביעי בבוקר, הייתה שם צפירה של רעידות אדמה. וכל פעם שיטת הצפירה, התלמידים של היהודים שאיראן מקבל איזה מבט מזוגג ל-15 שניות כאלה, כי זה עדיין רדף אותי האזעקות של 2014. זה מורכב המציאות הזאת לחיות, זה מורכב לנסות להגיב על זה גם בזמן אמת, שקורה לי הרבה פעמים שאני מגיב בזמן אמת, ותמיד אומרים לי, חכה שיפול עליך טיל, חכה איך אתה מעז להגיב עכשיו, ואז כשבאמת נפל גם טיל ליד הבית, אז זה גם לא הספיק לתגובות נגד שקיבלתי. אבל
אתה עושה צומוד, אתה נשאר.
צומות חלקי, כן, כי זה הבית.
כן.
כן, אבל אני לא רוצה שזה יהיה מובן מאליו, הצומות הזה. ברגע שזה הופך להיות מובן מאליו, שזה נהיה לך כאילו טבעי לחיות במקום מסוים, אז אתה מוכן גם להילחם עליו. אני רוצה לחיות.
לחיות.
לא להילחם עליו, אני רוצה לחיות, ואני רוצה שכולם יחיו. אז הצומות הזה זה כי זה הבית, וזה טוב לי, ונעים לי, וחברים, וחברות, וקהילות, אבל זה מפחיד אותי.
ולמה קראת לספר הזה פרוטזה?
כי כל שפה היא בעצם פרוטזה, הניסיון שלנו להגיע למציאות, אנחנו מתרגמים את עצמנו דרך התחושות שלנו לשירים, אנחנו, okay. תמיד זה שפה מלאכותית כזאת, okay. אני רוצה להגיד הבא הבא בובה בובה, אבל אני צריך
להגיד... בנביע בוי ב...
ואני אומר אני אוהב אותך, כי מלמדים אותנו שזה ככה אומרים, כן. אבל...
אבל אתה לא מרגיש גם את הצד המיסטי בשפה? כשאתה לוקח אותה לכיוון של הכמעט מכונה הזאת, ספר פה גם מלווה באיורים מאוד מעניינים של...
הדר לוטן.
הדר לוטן, שיש פה מין ציפור סייבורגית כזאת, או כל מיני חרקים סייבורגים כאלה וקבלים, ומצד שני השפה התנכית הזאת, אז אתה לא מרגיש גם את הצד הזה של השפה? משהו הקמאי הזה, שהוא בדיוק הפוך מפרוטזה?
אבל זה עדיין קסם כזה, גם פרוטזה...
תמיד זה קסם.
נכון, אבל זה קסם כזה, זה משהו מלאכותי שמצליח לגעת באמת. אז זה החיבור בין החי לבין כל חיבור ה-USB של הכריכה. זה בדיוק, זה הניסיון למצוא חיבור.
תחפשו את הספרים של ערן, אני מאוד אוהבת אותם, עוד מעט גם ההמשך אולי ככה, נזכר גם בספר קודם שלך ששם גם יש חתולים וציפורים, אבל אני רוצה גם קצת לדבר על הפוך על ענף, נו, כי יש ילדים בספר הזה בפרוטזה, יש עיסוק, אמרת העקדה, ובהפוך על ענף אתה יוצא מהמקום השואל השאלות הגדול וההוד וההדר הזה שיש בשירה המפחיד הזה, והולך למקום קצת יותר רך ש... צמח מתוך שיחות עם הילדים, נכון? הם שאלו שאלות, וענית להם בשירים.
כן, מתוך סיפורים, מתוך לצאת לרחוב, משהו שרואים ברחוב, משהו שעושים ברחוב.
וגם, אני חושבת, אולי אתה הראשון שכותב שיר לילדים שעוסק בדמות טרנסג'נדרית.
אולי.
אולי, לפחות פה בעברית.
אולי.
אולי, אז בוא נקרא את השיר.
השכן. השכן מלמטה לובש סמלות. יש לו כלב שקוראים לו רוקי, והוא עופר גוט. מירי אמר לי שפעם קראו לו משה, ואפילו היום זה עדיין קשה, להסביר לגדולים שהוא בן לבן, לא ממש בת ולא ממש בן. אם מישהו שואל את מירי, מה שלומך? אני מתקן ואומר, מה שלומך? ורואה איך חברה שלי, בסמלה ושפם, מחייך.
הנה אתה נותן לילדים, מרחיב להם את הרקיע החברותי אנושי שלהם.
זה גם ניסיון לשאול את השאלה, לחזור למקום, איפה אני בעולם הזה, מה זה העולם הזה. אז אנשים גם אמרו לי שחלק מהשירים שהופיעו פה, יכלו להופיע גם במקום אחר, את יכול להכניס אותם כשירים למבוגרים.
כן. שכל אדם ירגיש נוח עם הגוף שלו.
כן.
וצריך לחנך אותנו לזה, וצריך לחנך את הילדים לזה, אולי זה הדבר הראשון שצריך להגיד עם שלום כיתה א'.
אני יכול לספר סיפור קצר.
כן.
שחברה סיפרה לי שהיא קראה את הספר לבת שלה, ולמחרת בדרך לגן, הילדה התגלגלה מצחוק, ושאלה אותה מה קרה, והיא אמרה שהיא נזכרה בשיר על השכן שלו ושמלות. אז האמא אמרה, כן, זה מצחיק, בן שלו ושמלות. אז הבת אמרה לה, לא, מה שמצחיק זה שהגדולים לא מבינים שאפשר.
זה מרגיע אותם, את הילדים שלך?
זה משעשע אותם.
שיש מלחמה?
שיש מלחמה?
כן.
כשיש מלחמה שום דבר לא מרגיע. אין. זה מפחיד שיש מלחמה, יש ודאות כשיש מלחמה, והרגעים האלה שאנחנו מנסים לצחוק, גם נגיד משזקה ויש בהלה או אחרי, עדיין יש את הפחד הגדול הזה. זה לא זה. הספרות, השירה, מנסה איכשהו. זה עוד פעם, מנה הפרוטזה, משהו מלאכותי להסתיר, כאילו אולי להגן, אבל הכאב עצמו הוא אמיתי.
נציין גם שעמית טרייני נשא איורים בספר הזה. עוד קצת ככה, הכתיבה שלך לפני שאנחנו עוברים לספרים שאתה אוהב, תרגומים. כי באמת אתה שולח לי המון. מה זה עבורך לתרגם? שלא לדבר על זה שאתה אומר לשרגם, שאתה אומר, אני צריך, אני ערן צלגוב, לא עושה סתם איזה תרגום טכני. אני צריך לשורר את השיר מחדש בעברית, אם תרגמתי אותו מאנגלית או מספרדית, שזה השפות שבעיקר אתה מתרגם מהן.
אז בקשר לחלק הראשון של השאלה,
כן.
כשאני רואה משהו יפה, אני רוצה לחלוק אותו עם אנשים שאני אוהב. אז אני מביא אותו לעברית, כי לא כולם קוראים באנגלית ולא כולם קוראים בספרדית. אז זה המניע הראשון שלי למהלך הזה. לגבי השרגום, אני חושב שמאוד חשוב לי לנסות להבין את הפואטיקה במקור, ולנסות לה איכשהו שהיא תהיה נוכחת גם בתרגום. לא להעביר מילה במילה, כי זה לעולם לא יעבוד.
לא טכני.
לא, ואני לא רוצה ש... אם אני מתרגם משוררת לירית, ומתרגם איזה משוררת עצבנית מאוד, שהם לא יהיה להם את אותו הצער מילים. אני רוצה להגיע איכשהו למשהו שמעבר למילים. אז אני מאזין למשוררים האלה שאני מתרגם, אני מחפש כמה שיותר חומר עליהם, לומד את שפת הגוף, את הזה, כדי שיהיה משהו מתוך הזרות, גם בתרגום. ככה אתן סיבה לתרגם, אם זה אחד לאחד, אם מישהו אומר לי, או מישהו אומרת לי, זה נשמע כאילו זה נכתב בעברית, אני... זה לא עושה לי את זה. אני רוצה שיגידו שהיה משהו,
כן.
שירגישו את הזרות, כי התרגום הוא גשר לזרות הזאת, ומאפשר לנו להבין שיש אנשים זרים, שאולי מרגישים דברים דומים, אבל הם עדיין זרים, ושווה לגשת להתקרב.
אתה מדבר על זה כאילו שזה מאוד קל לתרגם, וזה הורי מלאכה מאוד מאוד קשה. צריך לשבת, כמו שאמרת, אתה ממש לעומק מנסה להכיר את האדם הכותב, לשמוע את הצלילים שלו, ואז להביא את זה לעברית.
אני צריך איזה מפתח לפתוח את, את כן. הארון הזה, את ארון המילים של המשוררת, ולראות... למה היא בחרה את הצורה הזאת, למה יש פה חרוז דווקא כזה, או למה אין חרוז פתאום בשורה הזאת. אז מחפשים מפתחות, זה דרך הווידאו, דרך איזה רעיון שהם נתנו.
יפה מאוד. אז לסיום החלק הזה, אז נשמע אותך גם עם הקול המתרגם, ואחד המשוררים שאתה מרבה לתרגם, ואני מאוד אוהבת, בזכותך. בזכותך אני מכירה אותו, Langston News, המשורר האפרו-אמריקאי. גם אני שר אמריקה, ותכף תשמעו למה גם.
גם אני שר אמריקה. אני האח הכהה יותר. אותי הם שולחים לאכול במטבח כשבאים אורחים, אבל אני צוחק, אוכל היטב ומתחזק. מחר אשב ליד השולחן כשיבואו האורחים. אף אחד לא יעז לומר לי, תאכל במטבח. אז חוץ מזה, הם יראו כמה יפה אני והתביישו. גם אני אמריקה.
אפשר גם להגיד גם אנחנו ישראל. כל כך הרבה אנשים צריכים לומר את זה, נכון? גם אני ישראל.
וכמובן פה הוא משחק על וויטמן.
כן.
כן? שהוא שמע את אמריקה שרה, אבל הוא לא שמע את הקולות השחורים. אז הוא דוחף.
וולט וויטמן.
כן.
מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורח באולפן עם חמישה ספרים, איתי נמצא היום המשורר, המתרגם, סופר הילדים, הצייר, ערן צלגוב. עוד לא דיברנו על הציורים שלך, אבל בהמשך תזכיר לי. בוא נתחיל עם החמישייה האהובה עליך, ואנחנו מתחילים עם ספר מאמרים של אוקטביו פס, המשורר המקסיקני, קיבל פרס נובל גם.
ב-1990.
טל ניצן תרגמה
אותו מדהים.
מדהים, ספרים שלו ראו אור בקשב לשירה, אבל אתה בוחר בספר מאמרים שלא ראה אור בעברית.
נכון. ספר שלו על תרגום. ואני אקרא ממאמר שנושא את שם הספר, על התרגום ספרותי ומילולי, וזה ספר שהמציא אותי כמתרגם, כי הוא נתן לי את החירות שלי להיות מתרגם.
וקראת אותו בספרדית?
קראתי באנגלית? אותו בספרדית.
ואתה תרגמת, מה שאנחנו.
את הקטע שזה, כן, המאמר במלוא הופיע בגיליון השלישי של כתב עת דקה ב-2008, שערכתי עם רוני הירש ובורץ יניב בזמנו.
כן, שעד כתב עת נפלא, אם אתם עוד מוצאים בחנויות יד שנייה, או איפשהו זה עוצר כמה שנים שערכתם כתב עת פואטי מקסים, תודה. בשם דקה. ועכשיו אוקטב יופז, עכשיו, תרגום שלך.
ללמוד לדבר משמעו ללמוד לתרגם. כשילד שואל את אמו למשמעות מילה זו או אחרת, למעשה הוא מבקש את התרגום למושג הלא מוכר לשפתו שלו. כל שפה היא נקודת מבט על העולם, וכל תרבות היא עולם. השמש עליה שרים בשירה האצטקית שונה לחלוטין מהשמש של המזמורים המצריים, אף על פי שהגוף השמימי זהה. כל טקסט הוא ייחודי, ובו בזמן הוא תרגום של טקסט אחר. אין טקסט שהוא מקורי לחלוטין, היות והשפה עצמה, במהותה היא תרגום. ראשית מן העולם הלא מילולי, ושנית כל סימן, כל משפט הוא תרגום של סימן ומשפט אחר. השפה היא מערכת של סימנים ניידים, אשר במידה זו או אחרת ניתנים להחלפה. מילה יכולה להיות מוחלפת באחרת, וכל משפט יכול להאמר או מתורגם כמשפט אחר. כהוכחה עלינו אך לזכור כי תמיד כשאנו שואלים מה המשמעות של המשפט הזה, התשובה אותה נקבל תהיה משפט אחר לחלוטין. אולם עם כניסתנו לתחום השירה, המילים מאבדות מן הידותן ואת היכולת להיות מוחלפות באחרות. המשמעויות של שיר נתון הן שונות ומשתנות תדיר. המילים של אותו שיר הן ייחודיות ולא ניתן להמירן באחרות לעולם.
אז איך הוא הוליד אותך כמתרגם אוקטביו פז?
קודם כל להגיד את המשפט המדהים הזה שהשמש זה אותו גוף, אבל היא אחרת לגמרי בכל תרבות. זה משפט שאני צריך לקעקע לי על המצח כל בוקר. כי אני באמת חושב שכל פעם שאני קורא שירה בספרדית או באנגלית או בעברית, השמש היא אחרת. זה אותו גוף אמנם, אבל זה משהו אחר לגמרי.
תרבותי.
כן, זה משהו ש... פיזי גם, לא רק תרבותי. זה מה שמוזר בזה. וגם האפשרות להבין זה שכל טקסט הוא תרגום וכל טקסט הוא מקורי.
ולמעשה, גם כשאתה קורא טקסט בשפת המקור, אגב התנך, ואתה ניגש אליו למחורת, אתה כבר תקרא אותו אחרת.
בוודאי. אי אפשר להיכנס לאותו...
בעיקר התנך.
אי אפשר להיכנס לאותו טקסט פעמיים.
לאותו ספר פעמיים, בדיוק.
אי אפשר. דיברו על נהר, אבל גם אי אפשר להיכנס לאותו טקסט פעמיים. אתה כבר מוכתם, משהו השתנה. העולם המושגים שלנו השתנה.
אז את המאמר הזה של אוקטביו פז כולו, כי הוא כל כך מעניין, אפשר למצוא מכתב העת דקה. ומפה אני אקפוץ, אם אנחנו עוסקים באמת במילים ובשפה, לסופר שהוא גם משורר, יואל הופמן, ומרבים לבחור אותו פה, אנשים מאוד אוהבים אותו, יש לו כמה וכמה ספרים. אתה בחרת בקריסטוס של דגים, שזה גם אחד הספרים האהובים עליי, עם הדודה מגדה. למרות שיש פה גם עוד ספר, עם הספר סיפורים הקצרים שלו, והסיפור קצחן.
אז ב-1992 לדעתי, הייתי בשבוע הספר, והספר צייץ אליי מתוך המדף הספרים בשבוע הספר לדעתי.
כן, קריסטוס של דגים בוצעת קטר, יגאל שוורץ.
יגאל שוורץ, ערך. ומשהו בעטיפה סקרן אותי, יש שם איזה פסל מוזר, שסתם דפדפתי, והייתי חייב אז להבין מה זה הספר הזה, ובגללו אני לומד ספרות, למדתי ספרות.
בגלל הספר הזה.
בגלל הספר הזה, הייתי חייב להבין את הקסם הזה.
עכשיו, מאוד קשה להסביר את הספרים של יואל הופמן. הם כתובים בפרגמנטים כמו שירה. העלילה מתפזרת וצריך קשב עדוק כדי שבראש שלך אתה תהיה מתרגם ותרקום את העלילה.
המילה תרגום היא מילת מפתח בספרים של יואל הופמן.
שהוא וזה... מתרגם מופלא מיפנית.
אני זוכר שקראתי ספרות עברית. כן. הייתי בולען של ספרים, עדיין.
זה בולען חיובי.
כן. אבל הרגשתי פתאום זרות, בתוך העברית.
כן, עם הספרים שלו.
כן, הנה עוד פעם, הפרוטזה חוזרת. כאילו, משהו מלאכותי, כאילו, הרגשתי שאני כל הזמן מתרגם את עצמי להופמנית. וכשסיימתי את הספר הזה, פתאום ידעתי קצת לדבר גרמנית.
כן, כי יש פה בתוך הספר.
ומשהו פה, משהו קרה לי, הוא כל כך הפעיל אותי. כשאני קורא קטעים מתוך יואל הופמן, אני גם מקבל מבטא, אומרת מה שיקרה פה מן הסתם. וזה...
מבטא היקע הזה של הגיבורים שלו.
כן, החיבור הזה בין שני הסיפורים, בין קצחן שלדעתי הוא הספר, הסיפור הישראלי המושלם שנכתב אי פעם, לבין קסו של דגים, זה נראה לי סיפורים משלימים.
בוא נגיד קצת משהו על קצחן, זה הסיפור המוקדם יותר, שעדיין כתוב בשורות ארוכות.
ועדיין יש שם כל מיני סוגריים שקוטעות את רצף הקריאה האוטומטי, ועדיין יש שם שפות זרות, ויש שם שילובים מוזרים, זה הילד שמחפש את הזהות שלו. והוא מין אודיסאה כזאת, לגמרי אודיסאה, הוא גיבור שהולך הביתה, ועובר דרך מפלצות, ומישהו חד לו חידות, ויש שם קיקלופים, והכל. אפשר לקרוא את זה ממש כאודיסאה הישראלית, והוא הסיפור הכי יפה בעולם.
וקריסטוס של דגים, מה אתה בוחר מתוכו שמתחבר לקצחן?
קטע.
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 תשמעו.
קטע. זה הקטע שפותח את הספר. בלילה, הדוד הרברט בא כמו צייד איתי של ארנבות אוויר ודיבר אליי. אמרתי לאבי, הלו הדוד הרברט מת, האם אני חולם? ואבי המת אמר, הוא חי.
ואת זה אתה מחבר עכשיו לסיפור קצחן. רק נציין שזה לקוח מאוסף הסיפורים ספר יוסף.
קצחן צייר אישה שרגליה קצוצות. הוא משך שערה אחת כלפי מעלה וסלסל בה בקצה הגיליון. אחר כך הביט באישה וחשב שמראה פניה מפחיד מעט, אבל אותו, את קצחן, אין היא מפחידה כלל. אלא שאין לדעת אם לא תפחיד את מי שלא צייר אותה. דוד ארתור לחץ על ראש הציפור שבקצה מקלו ובשר אצבעותיו הלבין. קום, אמר, ועמד את שתי רגליו. פעם ראה קצחן עץ בראש נע ברוח, אבל זה היה לפני שאימו עלתה לשמיים. הוא תחב את האישה לכיס מכנסיו והלך אחרי דוד ארתור.
תזהר שאני לא אדחוף אותך לכיס מכנסיי. איזה קסם, וזה קורה. תבדקו לכם בכיסים מה נמצא שם. תביא לרגע את קריסטוס של דגים, כי אתה קראת את הפתיחה, אני אקרא מהסיום על דודה מגדה, ששבועיים או שלושה לפני מותה, ראתה מראה גדול ובו כל הדברים. היא ראתה את נשמת הקרפיון ואת נשמת הציפורים, ואת נשמת הסיכות, ואת נשמת פסלי החרסינה, ואת נשמת המגהץ, ואת נשמת הארנק, ואת נשמת הזנגוויל, הווניל והקלפים. והיא ידעה, הו, היא ידעה, שהעולם הזה נמשך אל העולם הבא כמות שהוא, ואין חילוק, ומתהפכים בו רק הכיוונים.
זה מתחבר למה שקראתי קודם, היפותזה. בדיוק. עם כל הבריות וזה, נשמת כל הדברים כולם, מן רשימת מקולת שבוררת את העולם, עד העולם שהוא...
העולם הבא, העולם המוות, שפשוט מתהפכים בו הדברים, כמה זה מנחם, זה כל כך מנחם אותי הקטע הזה, וזאת שירה, שמעתם אותי קוראת. זאת שירה.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
נלך לספר ילדים?
טוב.
נרניה?
נרניה.
סדרת סיפורי נרניה... ואתה עם הספר האריה, המכשפה וארון הבגדים. אריה זה חתול, אני אוהבת. מכשפות זה גם חתולים, אני גם אוהבת. ארון בגדים גם סבבה. אנחנו חושבים על ארונות, זה גם מקומות באמת שבכל מיני ספרים, זה מעבר לעולם אחר, מה שגם קורה בספר הזה, לעולם פנטזיה. בהקשר הזה, הוא קורה במלחמת העולם השנייה, ואנחנו יכולים לחשוב על יהודים שהסתתרו בארונות, ופה... שוב, הסופר קלייבס לואיס, הבריטי לוקח את זה למקום אחר לגמרי. יש פה הפצצות. אם דיברנו על מלחמות, הילדים מחפשים מזור, הם מחפשים לברוח, והם בורחים אל ארץ נרניה.
והכל במקרה. וזה הספר הראשון שקניתי בשבוע הספר הראשון שלי, בכיתה א'.
וואו.
וזה האותק משם. מאותו אותק שתרגמה אותו...
שושנה וידל.
נכון.
בשנת 1961.
כן. ונרניה תמיד נותנת לי תקווה שאני אגיע לשם. אז אני צריך את זה. גם כשהגשתי מועמדות ללמוד בניו יורק, אני צריך להציע איזשהו personal statement שאומר למה אתה רוצה ללמוד ספרות, למה מעניינת אותך ספרות. ציטטתי מנרניה, מהמחשפה וארון הבגדים. כן. קודם כל אני צריך תמיד לזכור את העצה של לוסי אומרת בספר.
יש ארבעה ילדים, פיטר, סוזן, אדמונד ולוסי.
נכון, היא הקטנה. ומתישהו שהיא סוגרת את הדלת, היא אומרת ככה, אבל היא סגרה אותה היטב, כלומר את דלת הארון, שכן ידעה כי שטות גדולה היא להסתגר בתוך ארון הבגדים, אפילו זה ארון קסמים. היא השאירה חריץ קטן. אז גם כשאני רוצה להיבלע בכל מיני מקומות, אני תמיד משאיר לי איזה... דרך החוצה.
סדק.
סדק קטן, דרכו האור ייכנס, כן? כמו שאמר הכהן הגדול. ודאי שזה ארון עצום, הראה לוסי, והיא מוסיפה לצעוד פנימה, מפלסת לה דרך בין הכפלים הרכים של המעילים, פתאום חשה כי משהו חורק מתחת רגליה. שמה זה עוד גולות נפתלין? הראה והתכופפה כדי למשש בידיים. ואולם במקום שתחוש את מגע העץ, החלק והקשה של קרקעית הארון, חשב במשהו רך הדומה להפקה, דבר שהיה קר עד מאוד. זה מוזר מאוד, אמרה, וצעדה צעד או שניים הלאה. כעבור רגע הבחינה כי הדבר המחכך את פניה ואת ידיה אינו עוד פרווה רכה, אלא משהו קשה ומחוספס ואפילו דוקרני. דומה כאילו ענפי עצים הם אלה, קראה לוסי, ואחרי כן ראתה לנגד עיני האור, לא במרחק כמה סנטימטרים ממנה, מקום שם צריכה להיות דופן הארון, אלא בריחוק רב, משהו קר ורח היה יורד עליה. כעבור רגע ראתה שהיא עומדת באמצע יער בשעת לילה, ומתחת לרגליה שלג, ופיתי שלג מרחפים ויורדים מחלל האוויר.
למה בחרת בספר הזה כדי לבקש בקשת מלגת לימודים בארצות הברית?
כי אני תמיד דרך הספרות אני מגיע למקומות חדשים. ואם אני רוצה ללמוד ספרות...
ירון הקסמים שלך?
כן, כן. כמו עוד דברים, אבל גם מוזיקה.
כן.
אבל הספרות היא תמיד פותחת לי. כן. חלון לעולם אחר, ארון לעולם אחר.
אתה קורא את הספר הזה עם הילדים שלך, או שהם כבר קוראים אותו לבד?
הם קוראים אותו לבד.
קראת להם אותו?
כן, בטח.
ומה הם סיפרו, איזה חוויות, מה אתה זוכר?
הם כולם רצים לבדוק בארון, נכון? זה ברור. כן, אמרתי להם שהם צריכים לחכות. אם לא נפתחה עדיין הדלת, מתישהו הם ימצאו את הדלת.
ולמרות שיש שם דברים מפחידים גם.
כן, בוודאי, כאילו. אנחנו צריכים גם שיהיה לנו איזה איזון בקסם. אי אפשר שהכל יהיה מושלם מדי.
האריה, המחשפה וארון הבגדים, סיפורי נרניה.
כן.
הספר שיגרום לכם לאהוב ספרים. כך לפי ערן צלגוב לפחות. עכשיו אנחנו הולכים לעולם אחר לגמרי, אנחנו מצפינים ללבנון. הסופר אליאס חורי, שגם כמה וכמה ספרים שלו ראו אור פה בעברית בשנים האחרונות, תחילה בהוצאת אנדלוס, וכיום יהודה שרבני מתרגם הספרים שלו. אנחנו הולכים לספר ששמו יאלו. יאלו הוא גיבור נוצרי, שגם עושה כל מיני מעשים ונתפס ונחלה, ממש עובר עינויים, ויום אחד משליחים אותו לצינוק. רוצים להוציא ממנו הודעה, אז נותנים לו דפים עם עט, כדי שיודע. והוא מתחיל לכתוב את סיפור חייו. ומכאן הספר הזה, כמו הרבה ספרים של אליאס חורי, הסופר הלבנוני, עוסק במה זאת כתיבה, מה זה זיכרון, מה זה החיים, מה זה הזהות שלי, מה זה הזהות בארץ הזאת שהיא שסועת מלחמת אזרחים ואלימות. תמיד ספרים מאוד מאוד יפים, וגם ברקע תמיד נמצאת גם הזיכרון הפלסטיני, כחלק מהאנשים שגרים שם חיו פה פעם.
את אליאס חורי פגשתי בלימודים בניו יורק.
איזה כיף.
איזה כיף.
כן.
זה חברות שצמחה מאז. יאלי, את הזוג שלי ואני, חיפשנו קורס לקחת במחלקה למזרח תיכון, והיה קורס שלו, האחר בספרות הערבית. וכל מי שלמד במחלקה בחוג לספרות עברית בארץ, יודע שיש האחר בספרות העברית,
כן.
שתמיד זה ערבי. פתאום ראינו שיש קורס מקביל. הלכנו לקורס הזה, ישבנו עם אנשים מן העולם המוסלמי סביבנו, סורים, לבנונים, ירדנים, פלסטינים, ופתאום הרי דיבר אלינו חזרה. פתאום הערבי קרות הלשון היה בשר ודם,
הערבי קרות הלשון של אלף בית יהושע ממול היערות.
כן,
פתאום היה לו קול.
פתאום, אנחנו פתאום היינו האחר. וכשהבינו שאנחנו ישראלים, פרופסור אליאס חורי, או אליאס חורי, אמר, אולי אתם תעבירו כמה שיעורים על האחר בספרות הישראלית. ומשם צמחה חברות, כי פשוט היה דיון מדהים. אחרי השיעור הולכים לשתות איתו יין במחן המקומות בוויליג' וזהו, חברות נהדרת. כשהייתה מלחמת לבנון השנייה, הוא ציצה לוודא שאנחנו בסדר, אנחנו בסקייפ, אז היה סקייפ,
כן.
אנחנו בדקנו שהוא בסדר.
הוא חי בבירות.
כן.
וחשוב לציין שלא תמיד פשוט לדרגם סופרים, שוררים, ערבים, חלקם לא מוכנים, חלקם אחרי שכנועים רבים מתרצים, ואז ברגע שהספר מוכן מתחרטים, ואליאס חורי חשוב לו שהספרים שלו יוצאים, שאנחנו נקרא אותו בעברית. מאוד מאוד חשוב לו הדיאלוג הזה.
גם רצה ללמוד ערבית,
עברית. כן.
כן, ב-NYU. הייתה תקופה שיאלי ואני לימדנו עברית, הוא רצה להיות תלמיד שלי. הוא היה תלמיד גרוע. הוא לא נשאר בכיתה. אבל הוא ידע להגיד משפט אחד. הוא עצמו לא פלסטיני, אגב.
כן.
הוא מזדהה עם,
הסיפור,
עם המאבק,
כן.
הפלסטיני, אבל הוא עצמו לא פלסטיני. משפט אחד שהוא כן לקח מהשיעור, ותמיד היה אומר, לשנה הבאה בירושלים. שכמובן ברגע שמישהו שמזדהה עם המטרה הפלסטינית, מראה לנו כמה השפה זה דבר גמיש, איך שהיא עוברת צד, פתאום אתה מרגיש משהו אחר, כאילו, כשפלסטיני אומר את זה, לעומת כשיהודי אומר משפט.
אז מי זה יאלו? הוא ממוצא נוצרי סרייני. כן. מה זה נוצרי סרייני?
זה צאצאים כנראה של האשורים, בבלים, זה עוד פעם, מיעוט בתוך מיעוט, בתוך מיעוט.
בתוך מיעוט, בתוך לבנון.
והוא מנסה באמת לספר את סיפור חייו, כי אומרים לו, תתוודא. כן. הוא פושע קטן, אבל עם רצף של מעשי פשע, כנראה כן. מעשי אונס, מעשי חבלה, שוד, הצקה, מעשים מגונים, והוא צריך לספר את הסיפור שלו. והניסיון הזה שלו לכתוב סיפור, הוא כבר אומר, אני כבר תובע בתוך הדיו של המילים שלי, מרוב שהוא כותב וכותב וזה. החוכמה של הספר הזה בעצם שהיא מראה איך המאבק הזה לכתוב את עצמך הוא בלתי נגמר. וכל פעם יהיה משהו חדש.
וגם איך שאתה גורם לקוראים, לקוראת, להזדהות עם גיבור שהוא בעצם פושע.
כן, אנטי גיבור.
אנטי גיבור, כן.
כן.
שגם כמו שהזכרת, יש גם אונס. הוא לא מבין שזה אונס רק בדיעבד, אבל יש שם.
כן. והפחד הזה גם שאנחנו לימדים מהספר, זה שעינויים
כן.
תמיד ימציאו סיפור חדש. עינויים לא יביאו, זה מתחבר למסורת של כתיבת רומנים בכלא כן. בעולם הערבי, זה מין מסורת ארוכה מאוד.
מענים אותך כדי שתאמר את האמת, כן. ובעצם אתה תאמר סיפור חדש.
כל פעם מחדש. כן.
אז מה אתה קורא?
תרגימה את זה מדהים, מלי ברוך.
נכון.
בהוצאת אנדלוס, זעל של יעל ערר.
הצעה מופלאה של יעל ערר, שהיא כל כך חסרה. הציעה כן. ספרי מופת כן. שתורגמו מערבית במשך כמה שנים.
מה זה הזיבולים האלה? תכתוב כבר את השם האמיתי שלך. זה השם שלי, אמר יאלו. קחו אותו, אמר הקצין. העלו אותו על מסעית שלקחה אותו אל הצינוק, חדר זעיר, 4 מטרים רבועים, ובמלא אחד הקירות צוהר קטן מרושת רשת ברזל. מימין מיטת ברזל ועליה 3 סמיכות צמר, ובפינה השמאלית שולחן פורמייקה ירוק וכיסא פלסטיק לבן, ועל השולחן ערימת דפים לבנים, עט נובע וכס דיו. על השולחן הזה היה על יאלו לכתוב את סיפור חייו. אילו היה משורר, היה כותב שטבע בבאר מילים, שנפל על צווארו של הלילה, שהדיו שלו היה שחור משחור הליל. אילו היה סופר, היה מגולל את זיכרונותיו ברצף, ומעניק להם את הכותרת אין ורד. היה פותח את הסיפור בילד הקטן, בסבו, איך ראה במו עיניו את הטבח בכפר בטור עבדין, איך הוליכו אותו רגליו לאל קמשילי ומשם אל בירות, איך הפך מרצף לקוהונה, ומי שלא יודע אף מילה סריאנית, ללוחם נלהב להחייאתה של השפה שמתה אצלו בפה. אילו היה יאלו מספר סיפורים, היה יושב בכלא, ומספר על יאלו הפרש האמיץ, לוחם אז נפש מעין כמותו, שהמשיך את מסע הנדודים, שהחל בו סבו והיגר אף הוא לצרפת, ושם ממנה להיות אדון האוהבים. כמוה ממש מצא את עצמו נבגד. אילו היה. אבל הוא לא היה.
ואני רוצה להתחבר לדברים שלך מרשימה מאוד יפה שרונית מטלון הסופרת, זכרה לברכה, זו עוד מעט 5 שנים שהיא מתה, כתבה על הספר הזה, כתבה פה שמה שמעניין אותה ברומן הזה של אליאס חורי זה שההכרה שפרימתה של הזהות הרגשית, המינית, הלאומית, האתנית, בדיוק כמו כינונה, כמו הבנייה שלה, הם תהליכים שכרוכה בהם אלימות לא נתפסת, דמיונית כמעט, שממנה אפשר לשאת עיניים רק אל המוחלט הלאומית. המטאפיסי. היא מתייחסת פה גם לעינויים שהוא עובר. אתה אומר, העינויים...
שבוראים סיפור חדש.
בעצם בסוף פורמים את הזהות ובוראים סיפור חדש. והיכולת להתגבר על זה, אם אני מתחברת כל הזמן לעניין השפה שלך גם, ולספר שלך, ולתנך, זה המטאפיסי. בסוף ההתעלות אל המטאפיסי, ובזכות השפה גם, בזכות הכתיבה, מה שאנחנו עושים. ונחתום ערן עם שירים?
קצת שירים, כן.
קצת שירים. אליסיה פרטנוי?
אליסיה פרטנוי משוררת ממוצא יהודי. היא נולדת ארגנטינה, נולדה ב-1955, הייתה אסירה פוליטית במחנה הריכוז לה אסקואליטה, בית הספר הקטן. אחר כך, אחרי שהשתחררה משם, הוציאה סיפורי עדויות שגם הוצאנו בהוצאת רעב.
את העדויות הוצאתם.
סיפורי עדויות. זה ז'אנר, כן. ז'אנר דרום-אמריקאי, טסטימוניו, שמשלב בין בדיה לבין עדות.
כן.
מאוד מקובל ביבשת העקובה מדם ההיא.
וזה ראה אור אצלכם בהוצאת רעב.
כן. אבל ליסה פרטנוי, שחזרתי יום אחד בלילה קר, או שלא היה קר, אבל זה נשמע, הלילה קר, חזרתי ברכבת תחתית הביתה, שיר שלה הופיע ברכבת תחתית, וכל כך אהבתי אותו, שתרגמתי אותו לעברית, וחוצפתי כתבתי למייל, מצאתי, גיגלתי, מצאתי, שלחתי, ונוצרה חברות, שאחר כך היא, אחרי זה 3 חודשים, היא הגיעה לסיבוב הרצאות בניו יורק, ואז הזמינה אותי להרצאה גדולה, שזה 300 אנשים יושבים בקהל לשמוע אותה, כי גם פעילת זכויות אדם, ואז היא אמרה, גם יושב פה המתרגם שלי לעברית, רן צלגוב. תרגמתי שיר אחד. שיר אחד, אבל היא רצתה לתת לי את הקרדיט הגדול הזה.
אז זה יופי.
כן, והיא אישה מדהימה, מאוד אמיצה. מה שמדהים בה זה התקווה שתמיד יש לה, למרות הזוועות שהיא עברה, תמיד יש שם איזשהו ניצוץ קטן, שהחריץ הוא, שדרכו נכנס האור.
כן.
יש לה אותו, וזה מאוד חשוב לי. זה נקרא שיר, או שניים. Comunicación. Yo de hablo de poesía, y vos me preguntas a qué hora comemos. Lo peor es que yo también tengo hambre. תקשורת. אני מדברת איתך על שירה, ואתה שואל אותי, מתי אוכלים? הכי נורא זה שגם אני רעבה. זה מורה חיוך השיר הזה, אבל למרות שהוא מאוד קשה וכבד, תמיד מזכיר לגמובן נדע לרביקוביץ' שלעזזל השירה וכל השיר הבא, אני צריכה 120 שקל חדש. המתח הזה בין המטאפיזי לבין הפיזי, אנחנו צריכים גם לאכול. אנחנו...
כן. אז... זה שיר אחד.
זה שיר אחד. והקסם באמת אצל אליסה זה היכולת שלה גם לראות את הזוועות, כמו שאמרתי, ולעצמך מהם תקווה או את האסתטי, שזה לא מובן מאליו. מלאכת השירה. זו שאף הנמוך היא השירה שלי. גששית ריחות בתוך הדשא. אינני מחפשת את הגובה. סחרחורת המעוף. אני מסתערת אל המרחק. אף הנמוך. שם המילה. נשכחונת. רעננה משורשים או מדיפה ריח פחד. משהו ססגוני. כמו בשר הגופה הנהפך לגלעין.
וואו.
כן, וואו. וגם זה מזכיר לי משהו בדלר הביקורת, שהתעופה בגובה נמוך.
נמוך, כן, רחיפה בגובה נמוך, שקורה שם איזה מעשה נורא, אונס
כן.
של ילדה.
שלא ברור מה קורה שם.
כן.
כן, ואתה ידע, לא ידע, דלר הביקורת, שגם פה, המתח הזה בין האלימות שגלומה, כן. ולתת עדות, בשר גופה, שנהפך לגלין, שבסוף יהיה פרי או פרח.
אתה היית מתרגם, ספר. של אליסיה פרטנוי.
אולי, צריך...
יוצאת מכאן קריאה נועשת. ערן צלגוב, ונחזור אליך ולחתולים ולציפורים, חייבים. נסיים עם שיר מהספר השני שלך, וגם החתול, זה שמו של הספר. יש בו שירים שלך לצד ציורים רישומים מאוד מאוד עדינים של ציפורים וחתולים, ואני בוחרת בשיר תשוקה. אלא מה, כן.
תשוקה. התשוקה להיות ציפור מובנת, אבל התשוקה בלב עינו של החתול ראויה לקנאה לא פחות. אני מסתכל בך.
המשורר, המתרגם, סופר הילדים, הצייר ערן צלגוב, תודה רבה לך שבאת לכאן. תודה רבה לך תמיד על המתנות שאתה שולח לי, השירים והציורים. לי קוראים ענת שרון בלייס, כל תוכניות 1+5 תמיד זמינות בעמוד ההסקטים שלנו, בכאן תרבות, עוד פרטים בדף הפייסבוק. תודה לכם, מאזינות ומאזינים, ולהתראות.
תודה.